צהריים טובים. סדר עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, המטרה שלו מאוד ברורה. המטרה שלו זה כפרה. בכלל, יום הכיפורים, כשמו, כן מטרתו, כפרה. כשאנחנו באים להתבונן ב... תופעה הזאת, אנחנו צריכים לשים לב שבעצם התורה כבר בונה מערכת שלמה שעניינה כפרה בחלק הראשון של ספר ויקרא, וזאת מערכת הקורבנות. וכדאי לתת את הדעת מה היחס בין מערכת הקורבנות שעניינה כפרה לבין יום הכיפורים שעניינו כפרה. כשאנחנו מתבוננים בזה, אנחנו רואים כמה הבדלים יסודיים. ההבדל הבולט ביותר זה היקף הכפרה. אנחנו רואים בתחילת פרק ד' בספר ויקרא, שם מופיעים קורבנות החטאת, אומרת התורה כך. פרק ד' פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות השם. כלומר, מערכת הכפרה של הקורבנות באופן עקרוני באה לכפר בעיקרה על השגגות. כשאנחנו באים ליום הכיפורים, אנחנו פוגשים היקף הרבה הרבה יותר גדול של כפרה. לא רק היקף יותר גדול, בעצם היקף שמקיף את הכל. לדוגמה, בפסוק כ"א בפרק ט"ז, כתוב, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאותם. כלומר, גם חטא שזה באופן פשוט שוגג, גם עוון שזה מזיד, וגם פשע שחז"ל מתרגמים את זה למרידה. כלומר, החטאים המתריסים ביותר, החמורים ביותר, כולם באים לכפרה ביום הכיפורים. זה ההבדל הראשון. הבולט בין כפרת הקורבנות לכפרת יום הכיפורים. ההבדל השני זה המקום של הכפרה. הכפרה של הקורבנות נעשית במזבח שבמשכן, במקדש. הכפרה של יום הכיפורים היא בעצם נעשית בשני מקומות. אחד מהם, שזה בכניסה פנימה עד לפני ולפנים, שזה תופעה ייחודית ליום הכיפורים, והשני, שאולי תופעה עוד יותר ייחודית, שזה בהוצאה החוצה עד אל עזאזל המדברה. כלומר, הכפרה הזאת נעשית במקומות אחרים, ודאי מגיעה עד לקצוות אחרות לגמרי, מאשר הכפרה הרגילה של הקורבנות. זה ההבדל השני. ההבדל השני, השלישי, שאני אזכיר כרגע מהתוספתא, התוספתא כותבת במפורש, שכפרת יום הכיפורים, מתרחשת גם בשעה שאין בית מקדש. כך שבעצם אנחנו רואים שיש הבדל גדול בין שתי המערכות הללו, למרות ששתיהן בכותרת עסוקות באותו עניין, באותה מטרה, הן באות להגשים את אותה מטרה. כשאנחנו מחפשים בתוך הפרק של עבודת יום הכיפורים, פסוק שמגדיר את מטרת העבודה, נראה לי שהפסוק אולי שעושה את זה בצורה הטובה ביותר, זה פסוק למד. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תטהרו. כן, כלומר, הפסוק הזה הוא בעצם לא עוסק בשלב מסוים כלשהו של העבודה, שהפרק צריך לפרוט בצורה מאוד מאוד מדויקת, הוא אומר את כל עניינו של הפרק בפסוק אחד, את כל מטרתו של הפרק, שכל הפירוט שקדם לו בא להשיג את המטרה הזאת. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. כשאנחנו מתבוננים בפסוק הזה שמגדיר את המטרה, אנחנו פוגשים בו איזה שילוב מעניין בין שני מושגים. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. בסדר? יש פה שני מושגים. המושגים הללו הם לא חדשים בספר ויקרא. לא רק הכפרה כבר נזכרה בספר ויקרא, גם הטהרה. ואני רוצה שאנחנו רגע נבחן את שני המושגים האלה, ונראה שהפסוק הזה, שכמו שאמרתי, הוא תמצית של עניינו של יום הכיפורים הוא פסוק שיש קושי איך להבין אותו, יש בעיה גדולה איך להבין אותו, ולמה? כפרה זה דבר שבא על חטא. ובאמת הפרקים הראשונים של ספר ויקרא עוסקים בעצם בעניין הזה, אולי אני אגדיר את זה רגע הפוך, החטא זוקק כפרה. בסדר? זאת אולי ההגדרה היותר מדויקת. חטא זוקק כפרה. אז יש לנו צמד שזה חטא וכפרה. טהרה, מה? הוא מצריך אותנו לכפרה. מי שחטא זקוק לכפרה. בסדר? המושג של טהרה הוא מושג אחר. מי שנטמא צריך להיטהר. וחשוב שנחזיק בראש את שני המערכות האלה. כלומר, מי שחטא צריך כפרה. מי שנטמא צריך טהרה. פרקים, אולי אפילו נאמר פרשיות ויקרא צו וחצי מפרשת שמיני, עוסקות בעניין הקורבנות שבעצם המטרה שלהם זה כפרה. מפרק י' והלאה, שזה סוף פרשת שמיני ואחר כך בעיקר פרשיות תזריע מצורע, הם בעצם עוסקות במושג השני, במושג הטהרה. כך שהספר בנוי בצורה מאוד מאוד מסודרת. הוא פותח בעניין הכפרה, והוא עובר לטפל בעניין הטהרה. כמו שהתורה בתחילת ספר ויקרא מבחינה בין שני המושגים הללו, גם חז"ל מבחינים בין המושגים הללו. קורבנות הכפרה הם נידונים בסדר קודשים. הלכות הטהרה נידונות בסדר טהרות. כלומר, גם התורה שבעל פה מבחינה בין שני המערכות הללו, בין חטא וכפרה לבין טומאה וטהרה. אם אני רוצה ללכת עוד צעד אחד ולנסות להבין יותר את ההבחנה בין שתי מערכות המושגים הללו, אז אני רוצה להצביע אולי קודם כל על ההבדל הבולט ביותר בין המערכות הללו. ההבדל הבולט ביותר זה מושג האחריות. בסדר? מושג האחריות. חטא וכפרה זה מערכת שהיא תלויה מאוד במושג האחריות. מה הכוונה? הכוונה היא שאדם שחטא, היה אנוס, הוא פטור מקורבן, הוא לא זקוק לכפרה של קורבן. אדם שהיה שוגג, הוא זקוק לכפרה של קורבן. אדם שהיה מזיד, לא תועיל לו כפרה של קורבן. כלומר, הקורבן שבא לכפר, הוא בעצם תלוי ברמת האחריות של האדם. אם החטא היה חטא באונס, לא צריך להביא כפרה. אם החטא היה חטא בשוגג, צריך להביא קורבן חטאת. ואם החטא היה במזיד, לא יועיל לו אפילו אם הוא יביא קורבן חטאת, הקורבן לא כיפר עליו. לעומת זאת, המערכת של טומאה וטהרה היא ממש שונה. טומאה וטהרה אין לה שום קשר לרמת האחריות של האדם. גם אדם שנטמא באונס הוא צריך להיטהר, וגם אדם שנטמא במזיד מועילה לו טהרה. הוא צריך להיטהר, ואם הוא ייטהר אין שום בעיה, הוא נהיה טהור. כלומר, מושג הטהרה הוא מנותק ממושג האחריות. המערכת הזאת של הטומאה והטהרה מנותקת משאלת האחריות באופן כללי, והמערכת הזאת של הקורבנות, הכפרה, היא תלויה במושג האחריות. זאת בעצם הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה היא צורת הטיפול, בחץ או בתומעה. גם צורת הטיפול היא שונה, וזה קשור אולי לנקודה יותר עמוקה שנתחיל איתה. חטא זה דבר שהוא קודם כל בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. כלומר, אם אדם חטא, הוא חטא על הקדוש ברוך הוא. את הכפרה, הוא צריך להתכפר לפני הקדוש ברוך הוא. כלומר, חטא וכפרה זה משהו שנוגע למערכת היחסים שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. טומאה וטהרה קשורה למפגש של האדם עם המציאות הטבעית, והייתי מדייק יותר, עם החיסרון שיש במציאות הטבעית. עם הפגם, עם זה שהמציאות הטבעית אפשר לומר שיש בה פגם. מה הפגם שבמציאות הטבעית? שהחיים הם קלים, שהחיים הם סופיים. כלומר, אבי אבות הטומאה זה המוות. המפגע של האדם עם המציאות הזאת של המוות, שזה כביכול העובדה שיש משהו לא שלם במציאות, אילו המציאות הייתה שלמה, אילו במציאות החיים היו שלמים, אז היינו צריכים שחיים כאלה פשוט יתקיימו, הם לא יצטרכו לעבור איזה בליה ואיזה כיליון. אבל החיים בעולם מופיעים בצורה חסרה, יש בהם איזה משהו שלא לא מבטא, לא מצליח לגלות חיים כאלה שהם יתמידו, יהיו נצחיים. ולכן בעצם המפגש של האדם עם העובדה שהחיים הם סופיים, זה השורש של הטומאה. ובאמת בפרשת שמיני פרשיות הטומאה מתחילות בטומאת נבלה, שזה בעל חי שמת, ואבי אבות הטומאה זה אדם שמת. כך שבעצם יש לנו פה משהו שהייתי אומר, הוא לא מתחיל מבין אדם לקדוש ברוך הוא. הוא מתחיל מבין אדם למציאות. מה? עוד מעט נדבר על זה, בסדר? עוד מעט נדבר על זה, אבל גם אנחנו נגיע, נדבר במפורט על צרת, אז בואו רק נחזיק את זה רגע באוויר. אבל ברור ששורש הטומאה זה המיטה, אבי אבות הטומאה, והמפגש עם המוות הוא הדבר שמחולל את הטומאה. המגע עם העובדה שיש מוות בעולם. ההבדל הזה מכריע גם על איך אנחנו מטפלים בחטא ואיך אנחנו מטפלים בטומאה. הכפרה על החטא, כיוון שהחטא הוא דבר שקודם כל נוגע למערכות היחסים שבין האדם לקדוש ברוך הוא, הכפרה על החטא נעשית על ידי זה שאדם בא לפני השם ומביא לו קורבן. הוא בא עם הקורבן, הוא בא כביכול, נגיד זה אפילו יותר מזה, הוא בא עם החטא ועם הקורבן, והקורבן מחפר על החטא. הוא נכנס עם החטא ועם הקורבן, והוא יוצא אחרי שבזכות הבאת הקורבן נתכפר לו החטא, הוא יוצא נקי. אדם שנטמא, הוא צריך לעשות משהו אחר לגמרי, הוא לא צריך לחזור אל הקדוש ברוך הוא. הוא צריך לחזור כביכול אל השורש הבריא של המציאות הטבעית. אל המציאות הטבעית בנקודת הראשית שלה, לפני שפוגשים בה את הכישלון, את החיסרון, את הסופיות, איך הדבר הזה מתבצע? על ידי טבילה במים. איזה מים? קודם כל, מים, אפשר לקרוא להם בבחינת מים בראשיתיים. מים שעוד לא נגעה בהם יד אדם, מים שעוד לא עברו תהליכים מלאכותיים. נכון, זה דבר אחד. אבל יותר מזה, בדרך כלל, טומאה שמצריכה טהרה כזאת, אדם צריך קודם כל להמתין 7 ימים, כלומר הוא בעצם ממתין שיעבור מעגל שלם של הזמן היסודי של החיים, העולם הזה נברא ב7 ימים, כי בכל 7 ימים זה אתה עובר מעגל שלם ויכול להגיע לאיזה נקודת ראשית חדשה. המים בעצמם הם קודם כל הדבר שנותן חיים, נכון? זה ההפך מהמוות, זה הדבר שנותן חיים. דבר שני, המים הם עצמם הנקודה הראשיתית של הבריאה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. שם המציאות, זה המפגש עם המציאות, מה שאנחנו רואים במציאות בנקודת הראשית שלה זה המים. דבר שלישי, האדם בעצמו בנקודת הראשית שלו, כשהוא עובר במעי אמו, הוא עצמו בתוך מים. כך שבעצם הליך הטהרה הוא הליך כזה שמחזיר את האדם לנקודת הראשית שלו, נקודת הראשית של החיים, בטרם פגשה כביכול את הכיליון ואת החידלון של החיים. כך שבעצם אני אומר שוב, הכפרה עניינה לבוא לפני השם עם החטא ועם הקורבן, ועל ידי זה לצאת מחופר או לצאת נקי. והטהרה עניינה לחזור לנקודת הראשית התאורה של החיים, ומשם כאילו להיוולד מחדש. רגע. אדם, באופן פשוט, בסדר? אדם שחטא מביא קורבן, ואדם שנטמא צריך לטבול. בסדר? זה באופן פשוט הלכות כפרה והלכות טהרה. כשאנחנו מגיעים ליום כיפור, לפסוק הזה שקראתי קודם, העסק מתחיל להסתבך. כי התורה אומרת, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. אני לא שמעתי עד היום שמחטא צריך להיטהר. אני שמעתי עד היום שעל חטא צריך לכפר. באה התורה ואומרת, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם. ודבר שני, הטהרה הזאת בעצמה היא לא נעשית בסוף. באופן פשוט, היא לא נעשית על ידי שאנחנו הולכים וטובלים במים, על ידי שאנחנו מביאים את כל מערכת הקורבנות של עבודת יום כיפור. אז מה פתאום חטא צריך פתאום טהרה, ומה פתאום כדי להיטהר אפשר פתאום להביא קורבנות? אז לכן הפסוק הזה, יש בו, הוא מציב לפנינו אתגר מאוד משמעותי. אם עקבנו עין בעין אחרי פרשיות ויקרא, צו ושמיני, אז אנחנו עכשיו נמצאים באתגר גדול להבין מה התורה מתכוונת בדיוק, בגלל שאנחנו מבינים שהתורה מדייקת במילותיה, ואם עשתה, אם היא עשתה מין דבר כזה שבקריאה פשוטה נראה תערובת, כנראה שיש בו איזה היגיון פנימי עמוק שצריך לברר אותו. אי אפשר רק להגיד, לא, התורה אמרה לחפר, לתאר, בסך הכל זה מתאים לאווירה של יום כיפור, המילה הזאת, המילה אחרת, בואו נמשיך הלאה, לא. אי אפשר ככה ללמוד תורה. אני רוצה להתחיל בלענות ישר תשובה. ואחרי זה נראה שהיא דורשת יותר התבוננות. אם אנחנו נזכר רגע בנקודה היסודית ביותר שחידשה מערכת הכפרה של יום כיפור לעומת מערכת הכפרה הרגילה של הקורבנות, אנחנו נבין למה התורה חייבת להגיד כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. אני מזכיר, מה הייתה ההבחנה היסודית ביותר? סולם האחריות. בסדר? קורבנות, המערכת הרגילה של הקורבנות תלויה בסולם האחריות. באה פרשת יום הכיפורים ואומרת שבא הכהן ומכפר עלינו לא רק על השגגות, אפילו לא רק על הזדונות, אפילו על הפשעים. איך אפשר לעשות דבר כזה? הכפרה של הקורבנות היא כל כולה תלויה את רמת האחריות של האדם. פתאום באה התורה ואומרת, אין בעיה, גם אם אתה לא רק אחראי, אחראי במכוון ובשביל להכעיס. אין בעיה. אם אין בעיה, אז למה זה לא תמיד ככה? איפה אנחנו מכירים מערכת שהיא לא תלויה ברמת האחריות? בעולם התהרה. נכון? עכשיו שימו לב את הדבר המדהים. כשהתורה רוצה לומר שביום כיפור יש מין מערכת כפרה כזאת, שהיא בלתי תלויה ברמת האחריות, היא חייבת לייבא את עולם המושגים של מערכת הטהרה. רק אם נתייחס אל כפרת יום הכיפורים ככפרה שמטהרת, יהיה בכוחה לטהר אותנו גם מחטאים, גם מאבונות, גם מפשעים. כך שלכאורה יש לנו תשובה שבעצם הסבירה לנו את הכל. חוץ מדבר אחד. איך אפשר לקחת את כל המעשים האלה שנעשו בסופר אחריות, ולהגיד, כדי לחפר לך עליהם, אני קורא להם טומאה. בסדר, אם עשית את זה, זה נפלא, זה מצוין. אז יש אפשרות אחת להגיד, כן, זה ככה, זו גזרתו של יום הכיפורים, ואין מה להבין בזה. ככה זה. הבנו למה כתוב טהרה, ברגע שיש קסם כזה, ברגע שקראנו לזה טהרה, הופ, זה עובד. אבל יכול להיות שהתורה בזה בעצמו מתכוונת ללמד אותי משהו יותר עמוק. בסדר? וזה מה שאני רוצה שננסה בחלק הבא של השיעור, להתבונן, האם אנחנו יכולים מעבר לעובדה שהתורה קבעה את זה ככה, שיש פה טהרה, ולכן זה פועל גם על הזדונות והפשעים, האם אנחנו יכולים להבין איזה משהו יותר עמוק בתוך הדבר הזה. ובשביל זה, אם כבר זכינו ללמוד בחטף כמה פרקים מתוך ספר ויקרא, ככה לזכור לפחות, אז אנחנו נקדיש את החלק הבא של השיעור לעוד פרשיות שבהם אנחנו פוגשים את העירוב הזה, את השילוב הזה, את התרכובת הזאת שבין כפרה לטהרה, אבל באופן אחר מביום כיפור. אז אנחנו שמים רגע בצד את יום כיפור, והולכים ללמוד את פרשיות תזריע מצורע, שהן נמצאות בין הפרשות שהגדירו באופן מובחן את הכפרה ואת הטהרה, כן, צו, ויקרא צו וחצי שמיני עוסק רק בכפרה, הסוף של שמיני, תומת נבלה, עוסק בטהרה, תזריע מצורע באופן מפתיע משלב שילוב מיוחד, שונה מהשילוב של יום כיפור, את הכפרה והטהרה. איך תזריע מצורע משלבות את הכפרה והטהרה? אז אני כבר נותן קודם כל את הנתונים. ארבעת המקרים, שהם רוב רובם של המקרים של פרשיות תזריע מצורע, יש בהם משהו משותף. אני מדבר על יולדת, זב, זבה ומצורע. בסדר? יולדת, זב, זבה ומצורע, יש בהם איזושהי תופעה מיוחדת. קודם כל ברמה העובדתית, לאיזה מערכת זה שייך? לתומאות או לחטאים? תומה, קודם כל יש לנו פה ארבעה סוגי תומה. כל ארבעת סוגי התומה האלה דורשים שבוע, כמו שדיברנו קודם, שבוע של המתנה וטבילה כדי להיטהר. לכאורה, זה כלומר שבוע ומעלה, בסדר? אני לא נכנס כרגע לפרטים, לפחות שבוע של המתנה ואז טבילה כדי להיטהר. באופן פשוט, עמדנו פה בכל הדרישות שמערכת טהרה אמורה לדרוש. המתנה וטבילה במים. אבל ארבעת המערכות הללו דורשות אחר כך עוד צעד. הצעד הזה זה קורבן כפרה. בסדר? לכל אחד מארבעת הללו, יולדת, זב, זבה ומצורע, כל אחד מהם דורש קורבן של כפרה. ובאופן פשוט אתה שואל, מה? למה צריך פה כפרה? בסדר? עוד רגע אנחנו יכולים גם לפרט את השאלה הזאת. אבל באופן פשוט, לא היה פה, ברמה הכי פשוטה, אנחנו נעשה איזה מסע עכשיו, אבל ברמה הכי פשוטה, אין פה חטא, יש פה תומה. תומה דורשת טהרה, למה שנצטרך להביא אחר כך קורבן של כפרה? אני רוצה להציע הצעה ראשונה בעניין הזה, למה צריך קורבן של כפרה. קודם אמרתי שבעצם מצב של תומעה זה מצב שבו מתרחש משהו במפגש שבין האדם לבין המציאות. זה לא קשור למערכות היחסים שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. ובאופן פשוט זה נכון. אבל כתוצאה ממצב התומעה שנוצר באדם, נוצר גם משהו בינו לבין הקדוש ברוך הוא. מה נוצר? בכל ארבעת הנטמאים הללו, שבוע שלם לפחות, הם לא יכולים לבוא לפני השם. כלומר, נוצר איזשהו סוג של כביכול איזה גירוש מלפני השם. הם לא יכולים עכשיו להיות בקרבת אלוקים, הם לא יכולים לבוא עכשיו אל המשכן, הם לא יכולים עכשיו להיכנס אל המחנות, כל אחד לפי מדרגתו. כך שבעצם מה שקרה זה שהמצב הטבעי של התומעה יצר גם בעיה בתחום של מערכת היחסים בין האדם לקדוש ברוך. מה? כן, בין אדם לקדוש ברוך הוא, בין אדם למקום. עכשיו, צריך להוסיף פה עוד נקודה, אנחנו לא, צריך לזכור פה את כל סוגי התומה, ואנחנו נתרכז בעיקר בארבעת אלה. אני רוצה להעיר הערה או שתיים שקצת יעשו לנו סדר. התורה לא מצווה דבר כזה בתומעות שהן פחות משבעה ימים. בסדר? כלומר, אדם שבמשך מחזור שלם של הזמן היסודי של המציאות, שבעה ימים, שזה הזמן היסודי, ימי הבריאה, אדם ששבוע שלם לא יכול לבוא לפני השם, זה בבחינת גירוש מלפני השם. זה דבר שדורש אחרי זה גם משהו במערכת היחסים שביני לבין הקדוש ברוך הוא, ולא רק משהו שבמערכת היחסים שביני לבין עצמי ומצבי או אני ובין המציאות. פחות משבוע, זה לא נחשב ניתוק שלם מהקדוש ברוך הוא, והאדם לא חייב להביא קורבן כפרה. יש עוד פרשיות שבהם אדם לא צריך להביא קורבן כפרה, אני גם על זה העיר דווקא המקרה המפתיע ביותר, זה שאדם שנגע באמת, לא צריך להביא קורבן כפרה. ההבדל היסודי בין אדם שנגע באמת לבין הדוגמאות שלנו, שהדוגמאות שלנו הן כולם תומעות שהן יוצאות מהאדם עצמו. נכון? יולדת זב זבה מצורה, זה תומעות לא רק שהאדם פגש כביכול את ה... את, 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 את עולם המוות בחוץ, אלא הוא פגש אותו בפנים. למה אני קורא לזה עולם המוות? במובן הכי הכי פשוט, זב וזבה זה קלקול במערכת יצירת החיים. בסדר? צרת, שוב, אני לא אכנס לזה בהרחבה, אבל מצורה חשוב כמת. נכון? יש פה איזה משהו שבאיזשהו אופן השכבה החיצונית שלך היא כבר כביכול מתה. יכול להיות שאתה יכול לחזור לחיים, היא יכולה אולי לחזור, אבל יש פה איזה מין ראשית כזאת של איזה מיטה. יולדת זה כמובן הדבר הכי מפתיע, נכון? כי יולדת זה שיא החיים, אבל בכל זאת נזכר בכמה נקודות. בסדר? יולדת היא מוגדרת בסכנת חיים, מחללים עליה שבת, נכון? היא מוגדרת בסכנת חיים, דבר ראשון. דבר שני, יולדת רגע לפני הלידה, היא מכילה שני מטעני חיים של עצמה ושל העובר שבתוכה, ורגע אחרי הלידה היא כביכול איבדה חלק מהחיים שהיו בתוכה. ודבר שלישי, שהוא ככה באיזה מבט יותר רחוק, לצערנו הרב, יולדת מישהו שמהרגע הזה והלאה הוא הולך ומתקרב אל זה שחייו חולפים גם, שחייו סופיים. אז אני לא יודע אם תרצו לצרף את זה או לא, אבל אני מסב את תשומת הלב גם לזה, מפני שבאמת במבט ראשון תומת יולד זה דבר מאוד מפתיע, אבל יש פה כנראה איזה נקודות עדינות שהן משמעותיות, וגם בהן כנראה יולדת זה מפגש עצום ומשולב בין עוצמות אדירות של חיים לבין איזשהו מגע גם עם החיסרון של החיים, גם עם הכיליון של החיים. בעצם, אם אני מסכם את מה שהצענו עד עכשיו, זה שהסיבה שיש בתוך המערכות טהרה הללו גם קורבן של כפרה, לא קשורה בכלל אל עולם של חטא, למרות שעד היום חשבנו שכפרה היא באה רק על חטא, עכשיו הבנו שכפרה היא באה גם על גירוש שלך מלפני השם, כביכול גירוש בגרשיים, גירוש בגירוש, למרות שאתה לא השם פה באיזה משהו, אבל שבוע שלם לא להיות לפני השם, זה מחייב להביא איתך חטאת ועולה. חטאת על זה שנתרחקת, ועולה כמו עולת ראייה על זה שאתה עכשיו זוכה לראות מחדש את כביכול את פני השכינה. אבל יכול להיות שצריך להתייחס לכל ארבעת התאומות הללו אחרת, ולראות את הכפרה כנובעת מהעובדה שיש שם גם משהו מעולם החטא. כך שארבעת המקרים הללו, בגלל שהם יהיו שילוב של תומעה ושל איזה בחינה של חטא, לכן הם מזקיקים גם טהרה וגם כפרה. בניין אב לדבר הזה מהו? צרת. נכון, צרת בפשוטו של מקרא, יש כמה וכמה פעמים שצרת מופיעה באופן ישיר על חטא. נכון, החל ממרים ודרך נעמן וגיחזי, כך שהדוגמה של צרת היא בהחלט פותחת לנו את האפשרות ודורשת מאיתנו לבחון ברצינות את האפשרות שהשילוב הזה שבין כפרה לטהרה הוא שילוב שנובע מהעובדה שיש פה גם חטא. בשביל לבחון את זה צריך לבדוק את שלושת החברים האחרים בקבוצה. האם ביחס אליהם שייך לדבר על חטא. אז מה שבעצם עשיתי פה, כדי לקצר קצת את התהליך, זה ברור שזה דבר פחות בולט מהסוגיה הזאת של הצרת, אבל באמת חז"ל בכמה מקומות מצביעים על התופעות האלה של זיווה ולידה כקשורים באיזשהו אופן גם אל החטא. תסתכלו פה במקור אחד, חלק א' מקור אחד, ילקוט שמעוני נשוא תש"א. אומרים חז"ל, בואו ראה כמה כוח עבירה קשה, שעד שלא פשטו ידיהם בעבירה, לא היו בהן זווין ומצורעין, מי שפשטו ידיהם בעבירה, היו בהם זווים ומצורעים. אז צריך לראות מה חז"ל מתכוונים, פשטו ידיהם בעבירה. המדרש הזה נאמר על פרשת נשא, ששם התורה דורשת להוציא מתוך המחנה את הטמאים. בא המדרש ואומר, אם יש אדם שיש בו את אחת הטומאות האלה, צרעת או זיווה, זה תוצאה של חטא. בסדר? זה נגרם כמו שצרעת, ראינו, שנגרמת בגלל לשון הרע, גאווה וכדומה. אומרים חז"ל, זה לא רק צרעת. גם זווים זה אותה קטגוריה, אותה קבוצה, גם שם השורש הוא בחטאים. גם הרמב"ן יש לו איזה הערה כזאת, בתוך הפרשה הזאת של העזיבה, הוא כותב, למה צריך להביא קורבן חטאת? וצריך חטאת לכפר על חטאו שלא יגרום לו עוד חולי. כלומר, הזב הגיע למצב הזה כעונש על איזה שהוא חטא, והחטאת זה כפרה על חטא. אז כך אומר הרמב"ן, ובעצם בזה דיברנו על הזב ומצורה. מה אם יולדת? אז פה יש דברים מפורסמים של רבי שמעון בר יוחאי. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קורבן? אמר להם, בשעה שקורעת לילד, קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה, לפיכך אמרה תורה תביא קורבן. כלומר, תלמידיו של רשב"י מוטרדים מהשאלה, למה היא מביאה קורבן? כנראה לא מספיק להם התשובה שהיא הייתה רחוקה מהקדוש ברוך הוא ועכשיו צריכה להתקרב, זה לא מספק אותם. והם אומרים, יש פה איזה משהו במה שהיא עשתה שמחייב אותה להביא קורבן. אומר רשב"י, כן, יש איזה רגע כזה, אתן תדעו להגיד לי אם יש רגע כזה או לא, אבל ככה רשב"י אומר, יש איזה רגע כזה שאישה קופצת ונשבעת לא ללדת יותר. בכל אופן, אם אני רגע, אני עוד אחזור רגע אל, עוד רגע אל המדרש הזה, אבל אם אני עוצר רגע פה, בעצם הבנו שיש אפשרות להסביר את כל המערכת הזאת כמערכת שבגלל שיש בה בו זמנית גם טומאה וגם חטא, היא נזקקת גם לטהרה במים וגם לקורבן של כפרה. ולכן? זה מה ששאלו תלמידיו של רשב"י. בדיוק, זה מה ששאלו תלמידיו של רשב"י, ואתה שואל עוד יותר, אז כאילו המצב הכי טבעי והוא צריך כפרה? שאלה מצוינת. אני רוצה להוסיף פה עוד, קודם כל זו שאלה מצוינת, אני רוצה לחדד אותה. האם באמת חז"ל מתכוונים שכל אישה, זה קורה לה? אני אשאל יותר חזק, האם ישאלו את האישה, קפצת ונדרת? אם כן, תביאי קורבן, אם לא, את לא צריכה להביא. כלומר, לכאורה, אם זאת הסיבה, אז זה תלוי בזה. נכון, מה זה, אומדנה כללית כזאת? זה מאוד מפתיע. זה מפתיע הדבר הזה. דבר שני, אי אפשר להתעלם מהעובדה שלפחות פרשיות תזריע מצורה מתעלמות מכל ההקשר של חטא. אין שום רמז בפרשות תזריע מצורה, אפילו על צרעת, שזה בא בגלל חטא. כלומר, כאילו פרשיות תזריע מצורה לא רוצות להגיד לנו, תשמעו, למה אתם נדרשים גם לטהרה וגם לכפרה? בגלל חטא. אפשר להגיד את זה, אבל באופן פשוט נראה שהכפרה הזאת נדרשת, גם הכפרה נדרשת בגלל שנדרשת פה טהרה. בסדר? זה מה שנראה באופן פשוט, שלמרות כל הדברים האלה של חז"ל, שאי אפשר לבטל אותם, ואני משאיר אותם פה לפנינו על השולחן, אבל לקחת אותם ממש ממש כפשוטו, ולהגיד פשוט כל אחד שהוא זב, זה בגלל חטא. וכל יולדת היא חושבת את זה כשהיא יולדת, וכל... זה קשה לומר, ואני רוצה טיפה לחזק את הקושי בזה שיש פה מדרש שטוען במפורש שיולדת מביאה קורבן למרות שהיא לא חוטאת. בסדר? זה מקור 4, מדרש תורת כהנים, פרשת תזריע. כל שהיא באה על חטא, הקדים חטאת לעולה. כאן שאינה באה על חטא, הקדים עולה לחטאת. כלומר, אומר המדרש, יולדת, יש בה איזה משהו מיוחד, היא קודם מביאה, יש הרבה הרבה, הרבה קורבנות בתורה, הם צירופים של חטאת ועולה. ביולדת יש איזה משהו מיוחד, היא קודם מקריבה את העולה, ואחרי זה מקריבה את החטאת. אומר המדרש, למה? כי אין פה שום חטא, היא לא חטאה. אז יש קצת שאלה, למה היא מביאה חטאת, אבל היא לא באה על חטא. מה שבעצם מביא אותנו לנסות ללכת עוד צעד אחד הלאה, לנסות לברר את השאלה העקרונית, המהותית של הקשר בין הטומאה לבין החטא. ורגע לפני כן אני רוצה לשאול שאלה כאילו יותר יסודית, למרות שהיא מובן, היא חלק מהחיים שלנו, אבל היא מאוד מאוד יסודית. התורה בספר ויקרא, כמו שאמרנו, מטפלת הרבה מאוד בעניין הזה של הטומאה. מצד אחד יש פה טיפול מאוד מאוד אינטנסיבי, ומצד שני יש פה התייחסות לעולם הזה של הטומאה כדבר שמובן מאליו, ככה אמור להיראות העולם. כאילו, זה העולם, העולם, יש בו טומאות וצריך לטפל בהם. אני רוצה כאילו ללכת צעד אחד יותר אולי נגיד לעומק, ולהיות מוכן רגע לשאול את השאלה, למה יש את כל המרחב הזה בתורה? למה? למה יש כל המרחב הזה של טומאה שצריך עכשיו את כל ההתעסקות בו? למה הוא המובן מאליו שבו צריך עכשיו רק לטפל? ובעצם אני שואל את השאלה הפשוטה. מאיפה העובדה הנתונה הזאת שהחיים יש בהם טומאה, מאיפה זה? והתשובה היא, התשובה היא פשוטה מאוד, כן? הטומאה באה לעולם ברגע שהמוות בא לעולם. והמוות לא בא לעולם ברגע שהעולם נברא. בסדר? המוות בא לעולם קצת אחרי שהעולם נברא. כשהעולם נברא, התורה מתארת איזו אפשרות כזאת שאין מוות בעולם. אפילו נגיד יותר מזה, התורה מתארת את המציאות כמציאות שאם יהיה בה איזה שיבוש או איזה כישלון, אז יכול להיות שיבוא מוות לעולם. נכון? אדם הראשון נברא, והתורה אומרת, אם תאכל מהעץ הזה, יבוא לפה מוות. אבל אם לא תאכל, אז באופן פשוט, אתה נבראת בזה, נבראת כדי לחיות. כמו שהעולם נברא כדי להיות קיים, גם היבשה נבראה כדי להיות קיימת, והים נברא כדי להיות קיים, והשמיים נבראו כדי להיות, גם בני האדם, גם האדם נברא כדי להיות קיים. כלומר, קודם כל, בעובדה הפשוטה של התורה, המוות הוא חידוש. הוא חידוש. וברגע שהחידוש הזה בא לעולם, בא גם הטומאה לעולם. המוות הוא אבי אבות הטומאה. ברגע שהמוות הגיע לעולם, הגיע לעולם הטומאה, ואז צריך להתחיל להתמודד עם העובדה הזאת, צריך להתחיל לטפל בה. האמת, בסוגריים, בואו נזכור, שהרבה פרשיות, התורה עוד לא מגיעה בכלל לטפל בזה. כאילו זה קרה כבר בפרשת בראשית, אבל בכל ספר בראשית ובכל ספר שמות, התורה כמעט לא מטפלת בעניין הזה, כאילו זה עוד לא מצריך מאיתנו איזשהו טיפול. זה עובדות העולם, ובכל זאת זה לא מחייב איזשהו יחס הלכתי. הלכות, יש קצת בהקדמה למעמד הר סיני, אבל הלכות טומאה וטהרה מסודרות לא מטופלות בתורה לפני ספר ויקרא. אז אני רוצה רגע למקם את עצמנו איפה אנחנו בתוך הבירור שלנו. עשינו כבר את הבירור של, כלומר, זיהינו את הבעיה המיוחדת ביום כיפור. אחרי שהבחנו בין חטא וכפרה וטומאה וטהרה. ראינו שביום כיפור הדברים מתערבבים. עכשיו אנחנו כבר בכמה שלבים של בירור, למה בארבעת הטומאות של זב, מצורע ויולדת, גם באופן אחר הדברים מתערבבים. הצענו כמה אפשרויות, ראינו את הבעיות שבהם, ומה שאני בעצם רוצה שאנחנו נעשה עכשיו, זה שנלך בעקבות קצה החוט ששמתי עכשיו על השולחן, ונראה אולי הוא בכוחו להרחיב לנו מעט את היריעה. כלומר, לפי מה שראינו עכשיו, א', הטומאה היא לא באה לעולם בעצם בריאתו, אלא רק אחרי הכישלון של אדם הראשון. היא באה בעקבות זה שנגזרה עליו מיתה. ועוד משפט אחד שהוא פשוט המסקנה הישירה, זה שהטומאה בעולם היא תוצאה של חטא. הבנתם? כלומר, מה הרווחנו? הרווחנו, עד עכשיו היה לנו שתי אופציות כותביות. או שטומאה זה בכלל לא קשור לחטא. או שטומאה זה בגלל שאתה חטאת. בסדר? באה אליך הטומאה הזאת של הזהב מצורע, יולדת, בגלל החטא שלך. עכשיו אנחנו בעצם מוצאים איזושהי נקודת יסוד שאולי היא מכילה את שתי האופציות הקודמות בלי זה שהן מנוגדות אחת לשנייה. הטומאה היא תוצאה של חטא, אבל לא כשאני בוחן כרגע את המקרה הספציפי שעומד לפניי, פלוני אלמוני שהוא עכשיו זב, או פלונית אלמונית שהיא עצמה עכשיו יולדת, אלא כשאני בוחן את טבעו הרוחני של העולם, בעולם הטומאה היא תוצאה של חטא. ועכשיו השאלה מה עושים? אז אני רוצה קודם כל שרגע נתבונן בדברי חז"ל, ונראה שכשאנחנו באים עם המבט הזה, פתאום אנחנו רואים שגם חז"ל קשרו כל אחת מהטומאות שדיברנו עליהן, לא רק את אבי אבות הטומאה שזה המוות, אלא כל אחת מהטומאות שדיברנו עליהן כרגע, זב, מצורע ויולדת, לחטא אדם הראשון. עכשיו, ביולדת זה פשוט מאוד. נכון? זה שהלידה הפכה להיות משהו שהוא לא רק דבר מדהים של הופעת חיים, שיש בו רק שמחה ונחת והכל חלק והכל זורם. זה בגלל בעצב תלדי בנים. נכון? זה מפורש. זה פסוקים מפורשים. כלומר, העובדה בכלל שאפשר לתאר את הלידה כדבר שיכול לגרום ללעלות על הדעת להפסיק ללדת, זה בגלל בעצב תלדי בנים. ובאמת, המדרש, אותו מדרש שהבאתי לכם קודם ממסכת נידה נדמה לי על רשב"י, הוא מופיע בבראשית רבה על אדם וחווה. תראו רגע את מקור, חלק ב' מקור 6. על הפסוק בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך, זה הציטוט של הפסוק, אומר המדרש, בשעה שהאישה יושבת על המשבר, היא אומרת, איני נזקקת לבעלי מעתה. כלומר, המדרש ממפורש קושר בין העונש של חווה בעצב תלדי בנים, לבין הדבר שעליו רשב"י שם את האצבע, למה יולדת צריכה להביא קורבן. עכשיו, את המדרש הזה, אני לא חייב לפרש שבכל סיטואציה שהיא ובכל עדה שהיא דבר כזה חייב לקרות. עצם העובדה שיש תופעה כזאת והיא לא חריגה שבחריגות, או עצם העובדה שהלידה מכילה בקרבה גם את הזעזוע ולא רק את, את השמחה הגואה, זה תוצאה של בעצב תלדי בנים. המדרש, זה קיצרתי, המדרש בפרקי דרבי אליעזר מונה 10 קללות שבאו על האדם הראשון בחטאו, ואחת מהקללות האלה זה התופעה הזאת של הזב. בסדר? אז זה גם, החז"ל במפורש אומרים, זה תוצאה של חטא אדם הראשון. גם לגבי צרעת, יש לנו כמה מדרשים מעניינים. אומר, תראו את מקור 3. אולי רגע רק נקרא את מקור 1, כי במקור 1 כתוב במפורש קודם כל השורש על טומאת מת. מכל טומאה שבעולם החמיר טומאת אדם במיטתו. למה זאת הטומאה החמורה ביותר? אלא בשביל עבירה נגזרה מיטה עליו, שנאמר ואל האדם אמר כי שמעת לכל אשתך וכו'. כלומר, בגלל שהמיטה באה בגלל עבירה, בגלל זה הטומאה של מת היא הטומאה הכי חמורה. אנחנו עכשיו רואים בחז"ל, בקטעים הבאים, שגם שאר הטומאות שדיברנו עליהם היום, כולם נקשרים על ידי חז"ל לחטא אדם הראשון. נשאר לנו הצרת, בואו נראה את הצרת. מקור 3. זאת תהיה תורת המצורה, המוציא שם רע, שמצא רע. וכן אתה מוצא בנחש הקדמוני על שאמר לשון הרע על בוראו, לפיכך נצטרה. במאר הרו בצרת, שנאמר כי צרת ממארת היא, אמר רב הונה בשם יהושע בן לוי, הסלעים שהם על הנחש היא צרעתו. כלומר, הקסקסים, כנראה הכוונה, האור הזה של הנחש, שכולו מין אור מתקלף כזה, בכלל הנחש, זה דבר מדהים, זה צרעת כפולה, הוא משיל את כל האור, כאילו האור שלו מת. בסדר? זה כאילו תופעה שמתכתבת עם התופעה הזאת של הצרעת. שם החזל שמים את האצבע כנקודת ראשית של תופעת הצרעת בעולם. חזל אומרים את זה גם במקור 4, אבל אנחנו נדלג רגע על הדבר הזה. סיכם את הדברים, אחר כך מצאתי יפה בדברי השלה במקור 5. הוא כותב פשוט ככה בתמצית, שכל ארבעת האטומות הללו של ספר ויקרא, הן תוצאה של אדם הראשון. גם נמשך מחטא אדם שנלקח ממנו קוטנות אור ונתלבש בקוטנות אור ובשר. מי שהיה בבוקר, זה אומר לו, מי שהיה בבוקר בשיעור הקודם, אומר לו הרבה, ושולט בו נגע צרת, כמו שאמר נגע צרת, כי תהיה באדם. וכתיב אדם כי יהיה באור בשרו. מה זה אדם? כלומר, אדם הראשון שגרם לבוש אור ובשר, גרם לצרת הבא על המוציא דיבה. ונחש היה מוציא דיבה על השם יתברך. לאמור, מעץ הדעת אכל וכו', ופיתה את חווה ואדם, וכן עניין זב וזבה, הכל נמשך מזוהמת הנחש, כלומר, מחטא אדם הראשון. אנחנו נקצר, אתם תוכלו לקרוא לבד את מקור 7 שגם רבנו בחיה כותב, שבעצם הוא פשוט שואל, למה שאישה תביא קורבן כפרה על עדה? הוא אומר, היא לא מחפרת על עצמה, היא מחפרת על אמא שלה. אמא של אמא של אמא של אמא שלה, היא מחפרת על חווה. זה קורבן, כלומר, אם, מה זה משלים? אם באמת התומעות הללו הן תוצאה של חטא, אבל לא... לא זה שלי יש את זה, זו תוצאה הכרחית של חטא שלי. מציאותם בעולם זה תוצאה של חטא. כשאני נפגש איתם, אני נהיה שותף בלחפר עליהם על השורש של החטא. ולכן, בכל פעם שמישהו מהטמאים הללו מביא קורבן כפרה, הוא בעצם מחפר על החטא השורשי שהביא את כל התופעות הללו לעולם. ובאמת, הספורנו אומר דבר מאוד יפה. הספורנו אומר על הפסוק הרבה הרבה צבונך ואירונך, נכון? שזה הספורנו אומר, מה נגרם שם? אחד הדברים שנגרמו שם זה שההיריון יהיה ארוך. בסדר? שיהיה סיפור, זה יהיה סיפור ארוך. ואז הוא אומר ככה, הפך מה שהיה קודם החטא. כאומרם בו ביום נבראו, בו ביום שימשו, בו ביום הוציאו תולדות. וחזות אמרו שיהיה לעתיד, כאומרם עתידה אישה שתלד בכל יום, ככה כתוב מסכת שבת, עתידה אישה שתלד בכל יום. אומר הספורנו, אל תחשבו שזה יהיה כל כך קשה כמו היום, זה יהיה רק עונג, זה לא יהיה צער בכלל, זה לא יהיה בעצב תלדי בנים, אלא בעונג תלדי בנים. עכשיו, האם זה כפשוטו כל יום, ממש כל יום הכוונה תמיד, כל יום הכוונה, כל יום עם, לפי התאריך, האם הכוונה גם ליצירה בכלל שלנו בעולם בלי כאב? אני לא נכנס לכל זה, אבל מה שברור זה שלא, זה שגם התומעה תעבור מן העולם, אחרת אישה לא תוכל ללדת בכל יום. נכון? כלומר, החלק מהעובדה שעברנו לעולם של תהליך וסיבוך וזה, זה גם בגלל, זה גם מתבטא בעובדה שהתומעה היא גם היא לוקחת זמן ותהליך וכו'. בסדר. אז עם הדבר הזה אנחנו רוצים עכשיו בעצם לחזור אל יום הכיפורים, אחרי שאולי נחדד נקודה אחת, לרגע רק נשלים באמת את ארבעת הקודמים. בעצם החטא של אדם הראשון יצר שני דברים. בו עצמו זה יצר מוות. אבל מה עוד קרה לו? גירוש מגן עדן, כלומר ריחוק מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, כדי להתמודד עם הדבר הזה צריך שני דברים. צריך טהרה בגלל התומעה של המפגש עם המוות, וצריך כפרה בגלל הריחוק שנוצר בגירוש. ולכן בעצם המערכת הזאת היא באה על תיקונה על ידי שני המהלכים האלו ביחד. ועכשיו אני רוצה לחזור אל יום הכיפורים. בעצם, מה ראינו? ראינו שביום הכיפורים בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אני מתייחס לחטאים כתומאות, ולכן אפשר להיטהר מכל הרמות של החטא. אם אני עכשיו רוצה להגיד את מה שבעצם זה אומר מבחינה רעיונית, מבחינת המשמעות של זה, המשמעות של זה היא מרחיקת לכת. המשמעות של זה בעצם אומרת שהקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים אומר, אני לא מתייחס אליכם כאחראים על החטא. כמו שטומאה זה דבר שיכול לקרות עם בחירה שלך, בלי בחירה שלך, זה לא תלוי בכלל בשאלה. אדם נכנס לאוהל, התברר שבאוהל הזה יש מת, הוא טמא. נכון? כמו שטומאה היא לא קשורה למערכת של האחריות, כפרה קשורה לשאלת האחריות. אבל טומאה כבר ראינו שהיא לא קשורה לשאלת האחריות. אז בעצם מה הקדוש ברוך הוא אומר? איך אני מחפר עליכם ביום הכיפורים? על ידי שאני לא מתייחס לחטאים שלכם כחטא, אלא כמה? כטומאה. כלומר, אני לא מתייחס לחטאים שלכם כמשהו שמתחיל מאיך אתם מתנהגים ואיך אתם עומדים מולי, אלא כמשהו שמתחיל מהחיסרון של המציאות. אני אגיד זה עוד פעם. ביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתייחס לחטאים כדבר שנובע מזה שהמציאות חסרה. המציאות ירודה. זה לא מתחיל מכם. זה מתחיל מטבעה של המציאות. ולכן אפשר להתאר מזה. כמו שבכל מערכת התומעה והתהרה אפשר להתאר מתומעות בגלל שהם בעצם איזשהו חיסרון במציאות, ככה גם מהחטאים ביום הכיפורים. במילים אחרות יש פה משהו הפוך ממה שראינו לפני רגע בתזריע מצורה. בתזריע מצורה אומר הקדוש ברוך הוא, למרות שאתם לא חטאתם, רק נתמאתם, אבל בגלל שטומאה שורשה בחטא, אתם גם תחפרו. בעבודת יום הכיפורים אומר הקדוש ברוך הוא, למרות שאתם חטאתם, בגלל שכשאנחנו מסתכלים לעומק, חטא זה תופעה שיש בה איזה מורכבות. כל סיטואציה של חטא, יש בה איזה בחינה אחת שזה קשור לבחירה שלי. היא נובעת מזווית אחת, זה נובע מהבחירה שלי, אני בחרתי לחטוא חס וחלילה. אבל זה נובע, כלומר מזווית אחרת אפשר להסתכל על חטא ולהגיד זה הנסיבות, ואיך שהוא גדל, ואיזה תכונות שיש לו, ואיזה נטיות, וכמה קשה לו להתמודד. ואני לא מדבר רק על השפעה סביבתית. אני מדבר על זה שיש כל מיני דברים שקשורים לעולמו של החטא, שאנחנו בעצם מקבלים אותם בלי שבחרנו בהם. כלומר, אנחנו לא בחרנו באיזה רמת התמודדות אנחנו נהיה. בין מה למה, מה יהיו הכוחות שמושכים אותנו מצד לצד, זה לא אנחנו בחרנו. באיזה תנאי פתיחה שמו אותנו, לא אנחנו בחרנו. ואם נסתכל בצורה צלולה על המעשים שלנו, מי שיגיד אני לא אחראי, זה שקר. לא מי שיגיד באיזה סיטואציה מסוימת, מי שיגיד אני לא אחראי על מעשיי. התורה אומרת מה פתאום, אין דבר כזה. אבל מי שיגיד יש גם במציאות דברים שהם חלק מתוך כל המרקם הזה שבסוף נולד בוחת, הוא גם צודק. הוא גם צודק. כל השנה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, קחו אחריות. הכל תלוי בבחירה שלכם, וככה אתם צריכים להתייחס לזה. פעם אחת בשנה הקדוש ברוך הוא אומר, אני לוקח את האחריות. תכף נראה למה ומה, מה המשמעות של זה. אבל פעם אחת בשנה הקדוש ברוך הוא אומר, נכון, המציאות היא לא שלמה, והדבר הזה הוא חלק מהגורם של החטא. ואילו הייתם נולדים במציאות אחרת לגמרי, אולי לא הייתם חוטאים. בואו נחדד מעט יותר למה המציאות לא שלמה. גם זה, בהקשר הזה של החטא, גם זה תוצאה של חטא אדם הראשון. מפני שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת עוברה, במשמעות הפשוטה כרגע, הפך את האדם מאדם שהרע נמצא מחוץ לו, לאדם שהרע הוא חלק בלתי נפרד ממנו, מעורבב בתוכו. כלומר, כשאנחנו עכשיו מתנהלים בחיים, יש רגעים שאנחנו שומעים קול מבפנים, וזה הקול שלנו, ויש רגעים שאנחנו שומעים איזה קול רע מבפנים, אבל זה נשמע לנו הקול שלנו. כן, גם הפיתוי שלפני חטא אדם הראשון היה נשמע מבחוץ, והיה ברור לנו, זה הנחש, בסדר? יכול להיות שאני אשמע לו. אבל זה הנחש, זה לא הקול שלי. אולי אני אתפתה, אולי לא, אבל זה לא הקול שלי. היום אנחנו מסתובבים בעולם ששני הקולות, אנחנו מזהים אותם כקול שלנו. זה לא מה שאמור היה להיות העולם בראשיתו, וזה לא משהו שבחרנו בו. הונחתנו לתוך המציאות החלקית הזאת, החסרה הזאת, שירדה ממדרגתה בגלל חטא אדם הראשון. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם כל השנה, עם ישראל, לוקחים אחריות לתקן את חטא אדם הראשון, מוכנים, מביאים כפרה אפילו על החטאים שלו, שמביאים לזב, זבה, מצורה, הקושי של הלידה, אחת בשנה אני מחפר לכם על הכל. אחת בשנה אני לוקח בחשבון את העובדה שיש מעגל שלם בתוך תנאי המציאות שלא רציתם אותו ולא בחרתם בו, ואפשר להגיד נפלתם אל תוכו, הונחתתם בתוכו, ואני יודע מי אתם באמת. למה? איך אני יודע מי אתם באמת? כי כל השנה איך אתם מתנהגים? כשאתם חוטאים, אתם מביאים קורבן, אתם לוקחים את האחריות, אתם לוקחים את האחריות אפילו, כמו שאמרנו לפני רגע, אל תזריע מצורה. איתכם, אני יכול גם לרדת אל השיטין הללו, שבהם, שמהם המעשה, פתאום רואים את כל הדברים שלא בגללנו ונמצאים בתוך המעשה. בדרך כלל, אם זה מה שיתנו לאדם מול העיניים, אז הוא יהפוך להיות אדם שמסיר אחריות. מעולה, אם אפשר להסתכל על מה שעשיתי, שאני לא אשם, אז מעולה, אפשר לחגוג. אני לא אשם. אבל מי שמוכן כל השנה לקחת את האחריות על הבחירה החופשית שלו, שזה עם ישראל, ממילא אחת בשנה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מטיל עליך את האחריות לדברים שנגרמו בגלל חטא אדם הראשון שירבב את האדם מבפנים והפך אותו למצוי באיזה בלבול פנימי, אם הוא רוצה טוב או שהוא רוצה רע. יש דבר מאוד מעניין ביום כיפור. באופן פשוט, לכאורה יום כיפור הוא יום של שיא קבלת האחריות. אנחנו כל היום עוסקים בוידוי ובתשובה, ואנחנו יודעים שהרמב״ם אומר שהתשובה, אולי המרכיב הכי משמעותי שבה זה הקבלה לעתיד. קבלה לעתיד זה סופר קבלת אחריות, זה להגיד אני אחראי על הכל. אבל כשאנחנו מסתכלים ביום כיפור, אנחנו מגלים דבר מאוד מאוד מעניין. הוידוי והתשובה של יום כיפור לא כוללים קבלה לעתיד במובן הפשוט שלה. הכהן הגדול שמתוודה על השעיר המשתלח את החטאים של עם ישראל, הוא לא אומר אף מילה על העתיד. האדם שהוא מתוודה בתפילת יום הכיפורים, יש שם קבלה לעתיד או אין שם? מה יש ומה אין? מה יש? שלא אחטא עוד. מה כתוב? שלא אחטא עוד. מה, בוא נגיד מתחילת המשפט. יהי רצון מלפניך שלא אחטא עוד. מה היה צריך להיות כתוב? אני עכשיו מכריז לפניך, ויעיד עליו יודע תלמוד, אני מכריז לפניך שאני לא אחטא עוד, וקיבלתי לעתיד. מה אנחנו אומרים? יהי רצון מלפניך שלא אחטא עוד. למה? לא כי אנחנו זורקים אחריות, לא כי אנחנו לא מוכנים לקבל לעתיד. זה גרוע מאוד אם מישהו יעבור ויגיד, מעולה, יום כיפור, זרה, לא אכפת לנו מכלום. לא, בגלל שזה לא הנושא של יום כיפור. יום כיפור לא עסוק עכשיו בשאלה מה אתה לוקח אחריות עליך. יום כיפור עסוק בלחשוף איזה שורש הרבה יותר עמוק. אם הכפרה של יום כיפור זה טהרה, מה זה אומר? מה זה אומר טהרה? טהרה זה אומר שהמצב הבסיסי שלי זה טהור. קרה שנתמתי, אם אני חוזר לנקודת הראשית, אם אני תובל באותם מים ראשיתיים, אני נהיה מחדש טהור. למה? כי מה אני באמת? באמת אני טהור. נכון שכל מיני דברים, לפעמים אני בא במגע עם כל מיני דברים שפתאום מתאמים אותי. אבל מה נקודת הראשית שלי? מה השורש שלי? אני טהור. ביום כיפור הקדוש ברוך הוא אומר לתאר אתכם, זה לא סתם פטנט שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עכשיו לוקח את האחריות. אומר, אני יודע שהשורש שלכם טהור. פעם אחת בשנה אנחנו חוזרים אל השורש הזה, אתם יכולים להיטהר, וממילא להתחיל משם מחדש. למה? כי באמת הטומאה היא באיזשהו מובן באה מבחוץ, וגם החטאים מהמבט של יום כיפור, הם באו מבחוץ. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו מבחוץ. נכנסת, צריך איזה משהו שיבוא מבחוץ. אז משהו מהרוח שטות הזאת נכנסה כבר בחטא אדם הראשון, ומשהו מהרוח הזאת נכנסת לפעמים אצל האדם בכל מיני רגעים של חולשה או בלבול בחיים, אבל ביום כיפור הקדוש ברוך הוא אומר, אני מגיע אל השורש הטהור שלכם, ומשם אפשר לכפר עליכם מחדש. ולכן בעצם מה שקורה בכל יום כיפור בעבודת הסעירים זה דבר מאוד מעניין. שבניגוד לכל כפרה שבא בדרך כלל אדם כאילו נכנס פנימה עם החטא ועם הקורבן. ביום כיפור אנחנו לוקחים שני סעירים. אחד מהם הוא מעמיסים עליו את כל החטאים והוא הולך למדבר. לעזאזל. ואנחנו נכנסים פנימה, כלומר אהרון שמייצג אותנו, הוא נכנס פנימה לפני ולפנים מה? בלי חטאים. ביום כיפור, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, החטאים זה לא אתם. זה לא הזהות שלכם. אני יודע. יום אחד בשנה אני יכול לגלות לכם שאני יודע שהחטאים זה לא אתם. אתם רק צריכים להיות מוכנים להעמיס אותם על הסעיר, לא ההעמסה הטכנית, לא סתם לזרוק. להגיע גם אנחנו אל הנקודה הפנימית שלנו, שגם בה אנחנו מרגישים שהחטא זה לא אנחנו, זה לא הזהות שלנו. הנושא עכשיו זה לא להגיע לאמירה, אני עכשיו את החטא הזה לא אעשה יותר ומקבל עליי לעתיד. הנקודה היא להגיע אל אותו מקום שאני בכלל מרגיש זר על החטא. אני מרגיש שהוא לא אני. ולכן הנושא שלי עכשיו זה לא לטפל בו, הנושא שלי זה לחזור להיות אני, זה לחזור להיות האור. זה מה שבא התורה אחת בשנה לפתוח לפנינו. הדבר הזה, שכמו שהבלטתי בסוף, זה לא שהוא לא דורש עבודה, אבל הוא דורש עבודה מסוג אחר. זה לא עבודה של איך אני עכשיו, מה אני עושה מחר בבוקר, איך אני מטפל בחטא הזה, איך אני מתמודד איתו. זה עבודה של לחזור להיות קרוב לקדוש ברוך הוא ולחזור להיות בלתי מזוהה עם החטא. זאת העבודה. כי בכל הייתי אומר אפילו להאמין לקדוש ברוך הוא שאם הוא נותן לנו יום כיפור כזה, הוא יודע מה שהוא עושה. וכנראה שבאמת, בעומק, החטא זה לא אנחנו. ולכן נלך איתו ונגיע אל אותה נקודה פנימית שבה החטא זה לא אנחנו, ומכוח זה נזכה לכפרה. ובאמת, מסכת יומה מסיימת בדבר הזה. נכון? שמה כתוב ככה. אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל. יום הכיפורים, מסכת יום הכיפורים, איך הוא חותם? היה צריך להגיד, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתכפרים, ומי מכפר עליכם? אביכם שבשמיים, אבל זה לא מה שכתוב שם. לפני מי אתם מתארים, ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. מה מתאר אתכם? זה איך נתארים? חוזרים אל השורש, אל הראשית, אל הנקודה הראשיתית התאורה. מה הנקודה הראשיתית התאורה שלנו? הקשר לקדוש ברוך הוא. ולכן הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו. שנזכה בעזרת השם גם לקחת את האחריות בכל השנה וגם לחזור אל הנקודה התאורה הזאת ביום כיפור ולזכות לכפרה. Okay.